שמואל ב' פרק כ"ד ודברי הימים א' פרק כ"א. אנחנו עוסקים בחטא המפקד של דוד. כפי שנראה בהתקדם השיעור בעזרת השם, שלסיפור המיוחד הזה, המשונה הזה, הקשה הזה, מהרבה בחינות, שנמצא פעמיים בתנ"ך, בספר שמואל ובספר דברי הימים, יש קשר עמוק לימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, ימים של זיכרון לבית קודשנו שנחרב, אבל שאנחנו עכשיו בתוכו, שמתגבר, משנכנס אב, הם מעטים בשמחה, ואני אנסה אבקש גם להעלות את ההיבט הזה של הסיפור, כמו שאמרתי, בעיקר לקראת סוף השיעור, אבל אנחנו נתחיל מראשיתו. זה באמת, בעיניי, אחד הסיפורים הקשים, המשונים בנבואה, מעורר שאלות, גם שאלות פרשניות פשוטות, ולמעלה מזה שאלות, שאלות של אמונה, שאלות בתורת הגמול, וננסה להחזיק אותם כשהמסע יהיה, נגיד, על שני צירים. ציר אחד, תודה רבה. רגע, רגע, חגי, חגי. זה חלבי? לא, לא, אני לא יכול, אסור לי. זה. רגע, בעצם לא, אני לא אוכל בשר בחצות צהריים. אוקיי, נכון, נכון. בסדר. אני לא זכרתי את החורבן, הוא זכר שאני לא אכלנו בשר. זה השיעור יהיה על שני צירים. ציר אחד זה להבין את המהלך העיקרי של הסיפור כפי שהוא. ציר השני זה לראות בפער שבין הסיפור כפי שהוא מופיע בספר שמואל ב' כ"ד, שבכל אופן, אחרי כל ההתנצלויות, אני אגיד את זה בקיצור, יש לשער שהוא סיפור שמסופר קרוב לזמנו, בזמנו. כן, חז"ל אומרים שהנביאים שניבאו באותו הזמן הם אלה שכתבו את ספר שמואל, גד, נתן וכולי, אז על פי זה הסיפור נכתב על ידי גד, הוא לפחות קרוב לשם, ככה הוא מעיד על עצמו, ולעומתו הסיפור בדברי הימים, שהוא סיפור שנכתב עם פרספקטיבה של מאות שנים, דברי הימים נכתב ככל הנראה בתחילת ימי בית שני, וזה בלי להיכנס עכשיו לכל הדיונים על מתי נכתב ואיך, אבל אנשי כנסת הגדולה או נביאים שבהם שכתבו את הספר, ובוודאי שדברי הימים הוא ספר שנכתב עם פרספקטיבה ארוכה של מאות שנים, מה זה עושה? כאילו, מה קורה לסיפור ולאן הוא הולך? יש עוד שאלות שקשורות ליחסים בין דברי הימים לבין המקורות שלו. רוב המקורות של דברי הימים, כמו שאנחנו יודעים, זה מלכים, לא שמואל. יש בסך הכל מעט מאוד סיפורים בדברי הימים שהם חזרה על סיפורים בשמואל. הסיפור מתפתח בדברי הימים בעיקר אל תוך מלכים. אבל כאן יש מקרה די נדיר, שבו ספר דברי הימים חוזר לסיפור בספר שמואל, ונראה מה קורה לו. אז אני מציע ככה, שאנחנו נעשה ככה קריאה במקביל, ששני הסיפורים, נשים לב להבדלים שגם רשומים לפניכם, גם כדי לקצר וגם כדי לסדר בדף שנתתי, הבדלים עיקריים. ואני אעלה את השאלות על ציר הסיפור, השאלות שנכונות לשני הסיפורים, נשים להם להבדלים, לא נגיד עליהם כלום בשלב הראשון, ואחר כך ניגש לעבוד, ללוש את הסיפור, ולהבין לאן הוא הולך, מה המגמה שלו, מה אפשר ללמוד ממנו, וגם לנסות להשתדל לענות על השאלות שהוא מעורר, אני חושב מעורר אצל כל קורא. ובכן, אנחנו מתחילים בשמואל ב', פרק כ"ד, פסוק א', וכמו שביקשתי ועוד לא עשיתי בעצמי, נפתח גם בספר דברי הימים, א', פרק י"א, פרק כ"א, סליחה. בסדר, כולם מחזיקים, שתי אצבעות, או שני תנחים, אם יש שותפות. שמואל ב', פרק כ"ד, פסוק א', ויוסף אף אדוני לחרות בישראל, ויסת את דוד בהם למור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. הסיפור בשמואל נפתח בהכרזה, שהיא בבחינת הקדמה, אקספוזיציה, מה שקוראים בספרות, שאומרת לנו, יש לפניך סיפור שהוא קשור לחרון אף מוקדם של השם על ישראל. סיפור מגלה לנו את זה. עכשיו, כיוון שאף השם חורה בישראל, תוצאה, הוא גורם לדוד שילך למנות את ישראל ואת יהודה. זה תמוע. מה הקשר בין זה שאף השם חורה בישראל לבין זה שדוד מונה את העם? זאת אומרת, חרון אף צריך לבוא לידי ביטוי בזדי עונש או בפעולה אלוקית, אבל זה שדוד מונה את העם זה לא חרון אף. טוב, כמובן, אתם מבינים שכנראה יש לפרש על ההמשך, כלומר, ויוסף השם לחרות בישראל ואז הוא גלגל. אבל זה קשה. זאת אומרת, זה לא פותר את הבעיה, משום שאם השם רוצה להניש את ישראל, אז יש לו הרבה דרכים לפניו להניש את ישראל. הוא לא צריך להשתמש בדוד ולמצוא איזה אמתלה ולגלגל את כל הסיפור המסובך הזה. אפשר להניש את ישראל וזהו זה. כלומר, קורה כאן משהו מסובך כבר בהתחלה. הנביא אומר שאף השם חרה בישראל, ולכן הוא גלגל סיפור שדוד בנה את העם, ובגלל זה, וכל מה זה קרה. למה אי אפשר פשוט? למה צריך לעבור דרך המניין? מה היחס בין ההחלטה של דוד לבנות את ישראל לבין חרון האף האלוקי, שהתוצאה הטבעית שלו זה איזה עונש, זה איזה מכה, איזה כאב, אבל בטח לא שדוד ימנה את העם. נראה. אני מצטער, אני מכילה, ממש מכילה, אי אפשר פשוט בפורום הזה שאלות, זה לא ילך. מצטער ממש אחר כך, בסדר, כל שאלה אחרי השיעור. טוב? סולחת לי. תודה. אני פסוק ב'. לא, לפני פסוק ב', נלך לדברי הימים, נראה מה כתוב שם. וימות שטן על ישראל, ויסת את דוד לנמוד את ישראל. גם אפשר לראות שחסר יהודה, לא התייחס לזה. זה אחר כך מושלם בהמשך. אבל הדבר, הבדל הברור הוא שבדברי הימים, שטן מסית את דוד לנמוד את ישראל. מה זאת אומרת? זה לא חרון אף אלוקי שהציפייה היא שיהיה עונש ואז וכו' וכו', אלא שטן. מה זה שטן? יש במקרא שני פירושים אפשריים לשטן במקומות שונים. אחד, שטן זה אויב, צער, מישהו שמפריע וכו', והתייצב השם בדרך לשטן לא. והיה כמה שם לא שטן אצל שלמה וכו' וכו'. אויב, צער, מישהו שמפריע, ואז זה יכול להיות גם דמות אנושית. יכולה להיות שטן. אויב יכול להיות, כן, מלך או אויב יכול להיות שטן. אז יכול להיות שהכוונה יועץ רע. ויכול להיות שהכוונה, כמו המילה שטן בלשון חזל, ואחר כך וכולי, שאותו מלאך, כלומר, אותה דמות מטאפיזית וכולי, שיש לה תפקיד מורכב, שטן שאנחנו מכירים באיוב, כן, השטן וכולי וכולי, באופן כללי, בספרות ימי בית שני, נגיד את זה באופן כללי, הכוונה זכריה, איוב, בהניח שהוא בית שני, מחלוקת, אבל מתוך הנחה כזאת, וכאן יש לנו דברי הימים, השטן הוא אכן דמות מטאפיזית. כלומר, זכריה זה ברור, כן? יגער השם בך השטן. נכון, הפסוק שמה, ובאיוב זה גם ברור, שטן הוא דמות, הוא מלאך, הוא דמות ששייכת לשמיים ולא שייכת לארץ, ואם ככה, אז אולי גם כאן כתוב אותו דבר. עכשיו, מה התפקיד של השטן? זאת אומרת, אם זה שטן, שטן רוחני, שטן בדמות מלאך, אם זה שטן, איזה בן אדם שנתן לדוד את צער רעה, אז אין שאלה. פשוט מספרים לנו איך זה קרה, אין לי שאלה. ככה זה קרה. אבל אז זה לא נושא שום משמעות חוץ מאשר זה, שזה התיאור העובדתי, למה דוד מנה את ישראל. אם זה שטן, שהוא דמות שמימית, דמות מלאכית, אז צריך להבין במסגרת מה הוא פועל כאן, מה הוא עושה כאן, מה הסיפור רוצה להגיד. בכל אופן זה שונה. יש הבדל גדול בין להתחיל את הסיפור ולומר שהסיפור המתגלגל כאן אמור להיות עונש, שהוא מטעם חרון אף אלוקי, או שהסיפור הוא תוצאה של שטן שהסתין וגרם לדוד, בין לפי הגרסה הארצית, בין לפי הגרסה השמימית. הסיפור מתחיל אחרת. עכשיו נראה איך הוא מתגלגל. בשמואל, אנחנו קוראים, אני מדלג מכאן לכאן. ואומר המלך אליואב שר החיל אשר איתו, שוט נא בכל שבטי ישראל מדן ועד באר שבע, ופקדו את העם וידעתי את מספר העם. ויאמר יואב אל המלך, ויוסף אדוני אלוהיך אל העם קיים וחיים 100 פעמים, ונה אדוני המלך רואות, ואדוני המלך למה חפץ בדבר הזה? אז המלך דוד מצווה את יואב, ויואב מתנגד. אומר, למה חפץ בדבר הזה? מה חסר לך? הוא אומר לו, כן, יש, השם יברך אותם וכו' וכו', אתה רואה, אתה יודע, למה אתה צריך מניין? עכשיו, ברור שההתנגדות של יואב אומרת דבר משמעותי, ברור שהסיפור עליה אומר דבר משמעותי, במיוחד כשאנחנו יודעים את ההמשך, שיואב צודק. ננסה לברר בהמשך למה זה כל כך חשוב להציג את זה. נעיר על, על, על לשון הציווי של דוד. כתוב כאן, שוטנה בכל שבטי ישראל. השוטנה מעורר אותנו לאיוב, לשטן של איוב, משוט בארץ והתהלך בה. וכן בהמשך, כשיואב חוזר, אז כתוב בפסוק ח' וישוטו בכל הארץ ויבואו מקצה. דווקא הסיפור בשמואל, שם אין שטן, משתמש בלשון שמוכרת לנו מאיוב. מי יודע, אולי איוב לקח את הלשון הסיפור מספר באיוב לקח את הלשון מפה. קשה לדעת. הלשון הזאת לא תהיה בדברי הימים. נראה אם נספיק להעיר על זה. בכל אופן, יש ציווי. מה קורה בדברי הימים? די דומה עם תוספת מעניינת. ויאמר דוד אל יואב אל שרי העם, לכו ספרו את ישראל לבאר שבע ועדן, והביאו אליי ודע את מספרם. ויאמר יואב, יוסף אדוני אל עמו קיים 100 פעמים, הלא אדוני המלך כולם לאדוני לעבדים. למה יבקש זאת אדוני, למה יהיה להשמה לישראל? הרעיון הכלי דומה, יואב מתנגד. אבל שני דברים נוספו מעניינים. אחד, יואב מטריע בפני דוד, זה יהיה להשמה לישראל, הם ינשו על זה. זה נמצא כבר ברישה של הסיפור. במערכה הראשונה. בשמואל זה לא כתוב במערכה הראשונה. אוקיי? צריך לשים לב. שתיים, יואב מוסיף טיעון שלא נמצא בשמואל, הלא אדוני המלך, לשונו, כולם לאדוני לעבדים. מה ישייך? מה זה קשור? זה שהם לאדוני לעבדים למפקד. במשתמע, אנחנו מבינים שהמפקד תכליתו, בין השאר, אולי תכליתו העיקרית, זה ליצור מערכת שלטון עוד יותר חזקה. אני יודע כל אחד איפה הוא נמצא, כמה יש לו משפחה, מה הוא עושה וכו' וכו'. הסיבה שעושים מפקדים, כן, וכו' וכו'. כלומר, השלטון רוצה להיות חזק יותר, מרכזי יותר, יודע יותר וכו' וכו'. ועושה את זה, יואב אומר, זה מיותר. הרי כולם נאמנים לך, מה אתה צריך את זה? אבל במשתמע אנחנו מבינים מה דוד רוצה. לפחות אחד הדברים שדוד רוצה. בסדר? זה דברי הימים. ממשיכים בשמואל. כתוב בשמואל ההמשך, תיאור של המפקד, ויחזק דבר המלך על יואב על שרי החיל, ויצא יואב ושרי החיל לפני המלך, לפקוד את העם את ישראל, והם עושים את הדרך, ויבואו את הירדן, ויחנו בהרועה, ונדלג. וישוטו בכל הארץ, מחילה, הקיצור דורש, ויבואו מקצה 9 חודשים ו-20 יום ירושלים. יש כאן תיאור מפורט של המניין, הם באים עד ירושלים, ואז כתוב, ויתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך, ותהי ישראל 800,000 איש חיל שולף חרב, ואיש יהודה 500,000 איש, ויחלב דוד אותו אחרי כן ספר את העם. אז יש תיאור מפורט של פעולת המניין המפקד של יואב, עד החזרה לירושלים ולב דוד מכה אותו. איך זה כתוב בדברי הימים? המפקד עצמו מתואר בקיצור נמרץ, כנראה שמספר בדברי הימים לא רצה, לא חשב שיש טעם להאריך. אז כתוב, ודבר המלך חזק על יואב, פסוק ד', וייצא יואב ויתהלך בכל ישראל ויבוא ירושלים. בקיצור, הוא בא לירושלים. אבל כאן קוראים כמה דברים מעניינים. אחד, ויתן יואב את מספר מפקד העם אל דוד, ויהי כל ישראל 1,000,000, 1,000,000, ו-100,000 איש שולף חרב, ויהודה 470,000 איש שולף חרב. בישראל יש יותר 300,000, הרי בשמואל היו 800,000, וביהודה יש קצת פחות, 470, ובשמואל מצאנו 50. המספרים לא לגמרי מתאימים. יש להבין, לא יודע אם מתעסק בזה, יכול להיות שזה קשור לגבולות של המניין וכו' וכו', אבל יש דברים יותר חשובים שקורים כאן. ולוי ובנימין לא פקד בתוכם, כי נטעה דבר המלך את יואב. ספר דברי מוסיף פרט חשוב שלא נזכר בשמואל, שיואב לא מנע את לוי ואת בנימין. למה? כי נטעה דבר המלך את יואב. טוב, מה הקשר בין זה שנטעה דבר המלך את יואב זה שהוא לא מנע אותה? זאת אומרת, יש הסבר, יש מה שהוא עושה, אבל האם ההסבר באמת מספק? אם אנחנו מבינים. כלומר, אם יואב לא רוצה לקיים את הפקודה, אז יכול לסרב מראש פקודה. עכשיו, אנחנו מכירים את יואב, בינינו יודע לעשות את זה, נכון? זאת אומרת, יואב, כשהוא לא רוצה לעשות, הוא לא עושה. או עושה הפוך, נכון? אנחנו מכירים את זה לכל ספר שמואל. הוא לא בוחר בדרך הזאת, נכון? הוא עושה את מה שדוד אומר, אבל א', הוא לא עושה עד הסוף. נכון? זאת אומרת, אפשר להגיד דבר אחד ברור, שבסופו של דבר, המספר שיואב נותן בספר דברי הימים, הוא לא המספר הכללי הנכון של העם. כי הרי הוא לא מנע עד הסוף. זה א'. ב', לוי ובנימין, לא מספרים לנו למה לוי ובנימין. גם אנחנו לא יודעים למה ספר שמואל לא אומר את זה. כן, הוא לא מגלה את זה. ספר דברי הימים מגלה את זה. למה דווקא לוי, למה דווקא בנימין? לא כתוב, נשאיר את זה כשאלה, ננסה אחר כך אולי לפצח אותה. בכל אופן כך כתוב, אבל אנחנו מבינים שמרוב שיואב מסרב ומתנגד, נתעב דבר המלך את יואב, אז לפי ספר דברי הימים הוא מתחמק מביצוע הפקודה עד הסוף, וההתחמקות שלו באה לידי ביטוי דווקא באי המניין של שני שבטים, לוי ובנימין, מעניין. הלאה. וירא בעיני האלוהים על הדבר הזה ויחת ישראל, עדיין בדברי הימים. זה פסוק שלא נמצא בשמואל. איך המשיך הסיפור בשמואל? ויח לב דוד אותו אחרי כן ספר את העם. מיד. כאן בדברי הימים יש שלב ביניים. הדבר רע בעיני האלוקים, ו... הוא מכה את ישראל, לא כתוב איך, אבל קרה שם משהו. ואז, ויאמר דוד אל אלוהים, חטאתי מאוד אשר עשיתי את הדבר הזה, ואתה, עבר נא את עוון עבדך, כי נשכלתי מאוד. כלומר, בדברי הימים, התגובה של דוד היא מאוחרת לאיזשהו עונש שהטיל השם על ישראל, שלא כתוב. ככה סיפור מסופר. בעוד שבשמואל, לא כך, בשמואל, לב דוד מכה אותו מפורש. אחרי כן ספר את העם, מבין שהוא היה לא בסדר, מתוך הסיפור. לא כי קרה משהו, לא כי השם מעניש או משהו מעין זה. טוב, עכשיו הסיפור מתפתח בשמואל לפי ההבטחה, כי לב דוד מכה אותו על זה שהוא יקעת העם, ואז ויאמר דוד אל השם חטאתי מאוד אשר עשיתי, אני בשמואל פסוק י', ואתה השם מעבר לתבון עבדך כי נשכלתי מאוד, ועד הסיפור מתפתח אל העונש הצפוי, כבר בראשית, בהקדמה של הסיפור אנחנו הבנו שזה חרון אף, וצריך להתגלגל לעונש, אבל יש משהו בדרמה הזאת שהוא מאוד מאוד קשה, כאן בין, בלי הבדל בין דברי הימים לשמואל. הדבר המשותף, הרי כמו שאמרתי, אם השם רוצה להניש את העם כי הם חטאו, מאיזושהי סיבה, לא רצו לפרט, והעם חוטא, יענש, אנחנו מבינים, בסדר, זה חלק מהגמול האלוקי, חלק מהצדק האלוקי. אבל מתגלגל כאן דבר משונה, השם מחפש טוענה, מחפש עילה, כמו שבכל מקומות, כדי להניש את ישראל, יש לו עילה, יש לו עילה מוקדמת, למה הוא צריך את זה? וכמובן, הסיפור, ההתפתחות של הסיפור, דוד חוטא, אבל אנחנו יודעים, מה שדוד לא יודע, שזה שהוא חוטא, זה בעצם במחילה למילה מזימה אלוקית, או כן? או גלגול, סיבוב אלוקי של הסיפור, ודוד לא יודע את זה. עכשיו הסיפור מתפתח, אנחנו קוראים בתוך הסיפור, אם שכחנו מה שכתוב בהתחלה, שזה חרון אף אלוקי שמגלגל את הסיפור, אז אנחנו יכולים לקרוא את זה נאיבי, ודוד חוטא ועושה תשובה וכו'. אבל כמה שאנחנו יודעים שהסיפור הזה מתגלגל מלמעלה, אז מה הערך שלו? כן, השאלות הגדולות שהפילוסופים הקדמונים שואלים, של גזרה ובחירה, של ידיעה ובחירה וכו', הן כאילו מונחות כאן עד הסוף. עכשיו, בוא ניקח דוגמה אחרת מפורסמת, והאלוהים ניסה את אברהם, נכון? ואז הסיפור מתגלגל, אברהם לא יודע, אנחנו יודעים וכו', והסיפור עובד. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שהסיפור הוא ניסיון, נכון? התורה מספרת. ואז אנחנו קוראים את הסיפור, הסיפור הוא באמת ניסיון, אברהם לא יודע מה שאנחנו יודעים, וזה בסדר, כי כדי שהוא יהיה ניסיון, אברהם צריך לא לדעת. אז ההיגיון הוא הגיוני, וגם הסיפור נגמר בדיוק בנקודה שהוא עלול להפוך מניסיון, הוא משתנה, הוא מתהפך, שהוא עלול להפוך מניסיון לאירוע ממשי שבלתי הפיך, שלא ניתן לחזרה. כלומר, באמת ברגע הנכון, אל תשלח את חיל הנער, אתה אסלום מאומה, הכל מסתדר וזה נשאר ניסיון, כך שההבטחה מראש לנו הקוראים שזה ניסיון, אל תדאגו, לא להיכנס ללחץ, כן? שאברהם לא יודע אותה, כי בשבילו זה ניסיון, היא מתקיימת והסיפור עובד יפה. אבל פה זה לא הולך, זה כתוב אותו דבר, כלומר, הנביא המספר מספר לנו מעל ראשו של דוד, כמו שבתורה מעל ראשו של אברהם, מה המשמעות האמיתית של מה שקורה, נכון? זה מסופר בשני מישורים. אנחנו יודעים שזה עונש, דוד לא יודע שזה עונש, אבל אי אפשר לקרוא את זה. מה קורה כאן? הוא אשם או לא אשם? זה חטא או לא חטא? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? כן, בעוד שבעקדה זה דווקא הגיוני, זאת אומרת, זה מסביר את כל הסיפור, זה פותר אותו בעצם, זה מראש נותן לו הסבר, פה זה הופך אותו למאוד קשה. אם לא היה כתוב שזה חרון אף אלוקי, הייתי קורא, בסדר, דוד חטא, כמה צריך להסביר מה הוא חטא, מה הסיפור, זה ברור ברור שזה חטא, ברור שזה נתעב בעיני יואב, ברור שדוד מכה אותו, אבל אנחנו לא מבינים, בקטנותנו לא מבינים מה רוצים ממנו, נדבר על זה עוד כמובן, אבל באמת, אם ההקדמה לגמרי לא מובן. עכשיו, בדברי הימים שזה שטן, תלוי. אם זה רק עובדתי ששטן, איש, יטעה את דוד, איזה יועץ רע או משהו כזה, בסדר? בכל אופן, החטא הוא חטא של דוד. זה רק מספר את עובדתי את הסיפור. אם השטן הוא שליח של השם מאיזושהי בחינה, מה טיבה של שליחות זאת? האם זה, יש כאן כוונה זהה לשמואל שנאמרת במילים אחרות, אז למה לא להשתמש באותה מילים? הרי הסיפור מתכתב עם הסיפור ההוא, כן? למה לא להשתמש באותה מילים? למה לא להגיד שזה חרון אף אלוקי? ואם הכוונה היא אחרת, אז מהי הכוונה האחרת? האם כמו באיוב לנסות אותו? ואז דומה לעקדה? כן? מה התשתית של הסיפור? כן? ואז להבין אותו לאור זה. בסדר? זה, הנחתי את השאלות בינתיים. עכשיו, מה קורה? כמו שאמרנו, בדברי הימים יש מכה אלוקית, ואז התעוררות של דוד בעקבות המכה האלוקית. לבד הוא לא מתעורר. בשמואל, לב דוד מכה אותו מיד אחרי ספר את העם, ומתוך כך הוא פונה אל השם ואומר, נשכלתי מאוד, אעבר נא את עוון עבדך. ואז בשני הספרים, הסיפור נמשך אותו דבר, שולח השם את גד הנביא כדי להציע לדוד כמה חלופות של אנשים, ואומר לו, תבחר, כן, והנביא מגיע אל דוד, אני רק בשביל התיאור הציורי, אני יותר כרוכל, שאומר לו, אני יכול למכור לך את זה, יכול למכור לך את זה, יכול למכור לך את זה, זה שווה ככה, זה שווה ככה, זה שווה, מה אתה בוחר, כן? שזה אירוע יחידאי בכל המקרא כולו, ואולי אפילו מעבר למקרא בכלל, לא שמענו מעולם שקרה דבר כזה, חוץ מאשר בסיפור הזה, שהקדוש ברוך הוא רוצה להניש אדם או עם, והוא אומר להם, יש לי כמה אפשרויות, בסך הכל הצע העונשים שלי הוא מאוד מאוד מגוון, אתם יכולים לבחור, ארוך יותר, קצר יותר, נעים יותר, קשה יותר וכו' וכו', תבחר. כן, באמת שזה זה רגע מרשים, זה רגע רב עוצמה, אבל קשה מאוד. קשה גם כשלעצמו וגם קשה בחריגותו. יש דרכים לקדוש ברוך הוא להניש, מידה כנגד מידה, הוא פועל, הוא עושה, מה קורה כאן? עכשיו, זה מצטרף כמובן לשאלות הקודמות. אני רוצה לעורר אתכם לחשוב, לצערי בשקט, אם היינו 10 אנשים, הייתי שמח לשמוע. אבל לחשוב, כאילו, לאן הסיפור הולך, מה המגמה שלו? למה, אז נקרא את זה בפנים. אני גם כאן מבקש לשים לב להבדלים קטנים, פעוטים, אבל חשובים, בין שמואל לדברי ימים. ודבר אדוני אל גד הנביא, חוזה דוד למור. הלוך ודיברת אל דוד, כה אמר אדוני, שלוש אנוכי נוטל עליך. בחר לך אחת מהם ואעשה לך. ויבוא גד אל דוד ויגד לו, ויאמר לו, תבוא לך 7 שנים רעב בארצך, ואם 3 חודשים נוסחה לפני צריך, והוא רוטפך, ואם נהיו 3 ימים דבר בארצך, אתה דע וראה מה אשיב שולחי דבר. כן, נציג המחירות, הנביא בא לדוד, ככה וככה וככה, מה להשיב לשולחי. בסדר, או רעב ארוך, או מלחמה בינונית, או דבר קצר. מה אתה בוחר? בסדר, זה בדברי ימים בא כמעט אותו דבר, אבל ההבדל אחד שמעניין אותי. וידבר אדוני אל גד חוזה דוד למור, דברי ימים בכ"א פסוק י', לך ודיברת אל דוד למור, כה אמר אדוני, 3 שנים נוטה עליך, בחר לך אחת מהנה ואעשה לך. ויבוא גד דוד ויאמר לו, כה אמר אדוני, קבל לך. אם 3 שנים רעב ונושא חודשים מספה מפני צריך וחרבך למשגת, ואם 3 ימים חרב אדוני ודבר בארץ, ומלאך אדוני משחית בכל גבול ישראל, ואתה ראה מה אשיב את שולחי דבר. אחד, יש הבדל בין 7 ל-3, זה אפשר להרגיש, צריך להבין. יותר חשוב מזה בעיניי, האופן ההצגה של הדבר. איך הדבר מוצג? בשמואל, זאת הצגה אינפורמטיבית, מינימליסטית. דבר, רוצה דבר? רוצה מלחמה? רוצה רעב? מה אתה רוצה? בדברי ימים נוספו כמה מילים מאוד משמעותיות. כלומר, אנחנו יכולים דרך זה להתחיל לפענח מה ההבדל בין זה לבין שתי הצעות האחרות. מה כתוב? חרב השם ודבר בארץ, כלומר, הדבר מתוארת באופן סמלי על ידי הדימוי חרב השם, ומלאך השם משחית בכל גבול ישראל. כלומר, דבר מזוהה עם חרב השם, מלאך השם משחית. מה עם רעב? מה עם מלחמה? הן לא מזוהות כחרב השם ומלאך השם משחית. כלומר, זה לא רק הבדל ברמת הכאב או באורך שלו, אלא גם בייחוס שלו, במשמעות שלו, נכון? זה בדברי ימים מאוד ברור. לא היה רק שמואל, לא היינו רואים את זה. אולי מהתשובה, אבל זה לא ניכר. לא ניכר באופן גלוי. בדברי ימים זה מאוד ברור. מעניין גם, כן, בכל מיני מקומות שיש מלאך השם משחית, נגיד אפילו מכת בכורות וכולי. כאן יש קישור מפורש בין מגפת הדבר המהירה, חסרת ההבחנה, הפרועה, 3 ימים כבכל הארץ וכולי, לבין חרב השם. כמו השם יקע כל בכור בארץ מצרים, כן? המכה הנעלמת שאין בה שליחים, שזה, הרי הדבר, בסדר, לנו יש תיאוריות מדעיות, אבל בתודעה של האדם שסופג אותה, בטח בתודעה של האדם בעולם העתיק, דבר זה מוות בלי הסבר. אין לו שום גורם, הוא פשוט קורה. כן, תחשבו בעולם שאין בו תיאוריות של הדבקה, ואין בו חיידקים, ואין בו שום דבר. מה ההבדל בתודעה האנושית? רעב, אנחנו מבינים איך זה קורה. מלחמה, זה שייך לבני אדם וכו' וכו'. ודבר זה מכה פתאומית, חסרת הבחנה, שאי אפשר להתגונן מפניה, ואין לה שום הסבר. כלומר, היא חד משמעית אלוקית. זה מה שדברי הימים אומר. עכשיו, זה קצת נותן לנו תחושה מה קורה כאן, אבל עדיין לא עד הסוף. לאן זה מתפתח? בשני המקומות, פסוקים מפורסמים מהתפילה, ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, ניפלנה ביד אדוני כי רבים רחמיו, ובים אדם ויד אדם על אפולה. ובדברי הימים במקביל אומר דוד, ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, אפלנה ביד אדוני רבים רחמיו מאוד, וביד אדם על אפול. האלף של הגוף הראשון מעוררת למשהו. זה כמעט אותו דבר, אבל ככה נראה שהוא כבר בשלב הזה בדברי הימים מקבל את זה על עצמו יותר מאשר בשמואל, ובכל מקרה זה יקרה בהמשך. עכשיו יש תיאור של המכה. אני קורא בשמואל, ויתן אדוני דבר מהבוקר ועד את מועד, וימות מן העם מדן ועד 70,000 איש. וישלח ידו המלאך ירושלים לשחתה, וינחם אדוני אל הרעב. ויאמר למלאך המשחית בעם, רב, מספיק, אתה הרף ידיך. ומלאך אדוני היה עם גורן הערבנה היבוסי. אז המכה באה, ואז 70,000 איש מתים, והמלאך שולח את ידו ירושלים לשחתה, וכתוב וינחם השם על הרעה, ואומר למלאך, מספיק. בסדר, זה התיאור בשמואל. נראה בדברי הימים. כן. ויתן השם דבר בישראל, ויפול מישראל 70,000 איש. וישלח אלוהים מלאך לירושלים להשחיתה, וכהשחית רעה אדוני. וינחם על הרעה, ויאמר למלאך המשחית, רב, אתה הרף ידיך, ומלאך אדוני עומד עם גורן אורנן היבוסי. זה כמעט אותו דבר, ההבדל מתפתח בפסוקים הבאים. וישא דוד את עיניו, אני נשאר בדברי ימים רגע. וישא דוד את עיניו, ויער את מלאך אדוני עומד בין הארץ ובין השמיים, וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים. ויפול דוד והזקנים מחוסים בשקים על פניהם. ספר דברי הימים חושף בפנינו איזו תמונה מטאפיזית, נקרא לה. דוד רואה את מלאך השם עומד בשמיים ובין הארץ וחרבו שלופה בידו. החרב, אתם מכירים כבר, נכון? מאיפה באה החרב? כבר מההצעה, נכון? חרב השם, נכון? זה לא במקרה, חרבו שלופה בידו. הדימוי נשמר. דוד רואה את החרב, החרב בא לידי ביטוי בדבר. זה כבר נאמר קודם. אבל הוא ממש רואה אותה. כלומר, מתקיים בסיפור מישור מטאפיזי גלוי. נכון, הוא חי בתוך הסיפור, נקרא בשמואל, פסוק י', ויומר דוד אל אדוני בראותו את המלאך המכה בעם, ויומר הנה אנוכי חטאתי ואנוכי הבאתי ואלה הצאן מה עשו, תהינה ידך בי ובבית אבי. כן, התיאור הזה של המלאך בין השמיים לעין הארץ וחרבו שלופה בידו חסר, וגורם לנו לחשוב, זאת אם הייתי קורא רק את שמואל, הייתי חושב שבראותו את המלאך המכה בעם, הכוונה הוא רואה יהודים נופלים. זה תיאור סמלי, הוא רואה אנשים מתים. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. הוא מבין שזה מלאך השם, כאילו, זה מכה אלוקית, אבל הוא לא רואה אותה. בספר דברי הימים, כאילו הפרגוד נפתח. אין? עכשיו, אני מעורר למחשבה, שוב, בקשר לאיוב, בקשר למה שפתחנו, אחר כך נחבר את זה, שאפשר שגם פתיחת הסיפור קשורה בזה. בהניח שהשטן הוא שטן מלאך, אז כאילו, הסיפור בשמואל מסופר, בלי שהשמיים פרוסים, השמיים פתוחים. כאילו קוראים כל מיני דברים בארץ, אנחנו יודעים שזה עונש של השם, אבל לא יותר מזה. כמו ואלוהים ניסה את אברהם, כמו שאמרתי קודם. והסיפור בדברי הימים מסופר, כמו באיוב, שנותנים לנו לראות גם את מה שמתרחש מעבר. שטן, כן? השטן כאילו יורד לארץ להרבב את הסיפור, ואחר כך רואים את מלאך השם המשחית, וגם דוד רואה אותו, בניגוד לאיוב, שיודע רק מה קורה, דוד רואה את מלאך השם. מעניין. טוב, עכשיו נמשיך לראות לאן זה מתפתח. נראה בשמואל. ויבוא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו, עלה הקם לאדוני מזבח בגורן ארונה היבוסי. אני עכשיו אקרא עד הסוף, אני רוצה את כל היחידה הזאת של התיקון, של התשובה. נראה לאן זה הולך. ויעל דוד כדבר גד כאשר ציווה אדוני, וישקף ארונה וירא את המלך ואת עבדיו עוברים עליו, ויצא ארונה וישתחו למלך אפיו ארצה. ויאמר ארונה, מדוע בא אדוני המלך אל עבדו? ויאמר דוד, לקנות מעמך את הגורן, לבנות מזבח לאדוני ותעצר המגפה מעל העם. ויאמר ארונה אל דוד, ייקח ויעל, אדוני המלך הטוב בעיניו, ראה בקר לעולה, והמוריגים וכלי הבקר לעצים, הכל נתן ארונה המלך למלך. ויאמר ארונה אל המלך, אדוני אלוהיך ירצך. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, כך בחינם, כך, יש לך הכל, לא צריך שום דבר, אתה לא צריך לשלם, אתה לא צריך זה, אני רוצה לתת לך. ממש סיפור זהה מקביל לאפרון ואברהם אבינו של קניית מערת המכפלה, אברהם רוצה לשלם. אפרון, החיטי, במקרה הזה היבוסי, לא רוצה לתת לו בכסף, תיקח, 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 ובדיוק כמו אברהם, דוד מתנגד. נכון? ואומר, ויאמר המלך אל ארונה, לא כי קנו אקנה מאותך במחיר, ולא אעלה לאדוני אלוהי עולות חינם. ויהי כן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים 50. אז הוא משלם לו 50 שקלים והוא קונה, אני לא רוצה חינם. למה הוא לא רוצה חינם? כי הוא יהודי טוב, כי יהודי טוב לא רוצה לקבל בחינם. כן, לא רוצה לקבל מתנות בחינם. ההקשר של אפרון הוא נראה נכון, אבל כאן הוא לא מפורש עד הסוף. נעבור לדברי הימים, נראה שבדברי הימים הוא נניח אותו, הוא שם אותו, כאילו הוא יוצק אותו בבטון, את ההקשר לאפרון. אז יש כאן תהליך, דוד מצטווה ללכת לגורן וכו', ומלאך השם הרי אמרנו, נמצא שם בגורן ארונה היבוסי. אף אחד לא אומר למה הוא נמצא בגורן ארונה היבוסי, אבל בואו כאילו נזרוק, נפזר רעיונות. יש לכם בטח רעיונות מההמשך, אבל רק לפי מה שאנחנו יודעים בינתיים, הרי למדנו קודם שיואב לא מנע את לוי ואת בנימין. אנחנו יודעים מאחר כך, שהמקום הזה, הנקודה הגבולית הזאת, של גורן ארונה היבוסי, שבה דוד מקים את המזבח, ואחר כך גם יהיה המזבח, זה גם הגבול בין יהודה לבנימין. זה מעורר מחשבה, כן? זה מעורר מחשבה, זה אני לא יודע עוד. אני רוצה להגיד, זה רק מה שאני יודע, מה שאני לא יודע, אני לא אומר. בסדר? נראה. עכשיו נראה איך נגמר הסיפור בשמואל. דוד משלם כסף שקלים 50, הוא קונה מארונה את הציוד, נכון? מה הוא ביקש ממנו? כן, רוצה לקנות לך את הגורן ואת מזבח, הוא אומר לו ככה וככה וככה וככה, הוא קונה ממנו את הציוד, ויהי כן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים 50, ויבן שם דוד מזבח לאדוני, ויה לא תושלמים, ויעתר אדוני לארץ, ותעצר המגפה מעל ישראל. כאן נגמר הסיפור וגם נגמר ספר שמואל. כלומר, זה סיפור שיש בו, סיפור, אפשר לקרוא לו סיפור מעגלי, שיש בו חתימה שמתאימה לגמרי לפתיחה. בפתיחה שמענו שיש חרון אף אלוקי, ציפינו שיבוא עונש, העונש בא בדמות מגפה, כל מה שקרה באמצע אנחנו לא מבינים, למה צריך לבוא דרך מפקד, למה דוד פקד, מה הוא רצה, למה זה חטא וכו', לזה צריך להבין, למה שנתון לבחור, אבל בסוף היה עונש, כלומר מה שהובטח לנו בהתחלה באמת התקיים, והסיפור נגמר בחזרה למצב הנוח שהיה לפני כן, כלומר היה עונש, העונש נפטר, המזבח, איך הוא נפטר? נבנה מזבח, דוד הקריב בעולות, והמגפה נעצרה, כמו אהרון שעומד עם הקטורת, אותה לשון, ותעצר המגפה, או פנחס שהורג את קוזבי בצור ואת זמרי בן סלו, והמגפה נעצרה, כמו סוף פרשת בלק. זהו, זה הסיפור. חזרנו לנקודת הפתיחה. עונש, מגפה, תיקון, הפסקה, כאילו לא היה, נכון? הסיפור נסגר, אפשר, נכון? זאת אם רק חסרים 70 אלף איש. אולי למדנו משהו, כן? בדרך, אבל אני מחדד את זה בכוונה, כן? להבין כאילו איך הסיפור הזה עובד. עכשיו, אין המשך. המלך דוד זקן בא בימים, זה עסק אחר לגמרי, זה לא קשור, זה הפסוק הבא במלכים, כן? אין המשך, הסיפור נגמר. כלומר, הוא נחתך, כאילו מחזיר אותנו להתחלה, כן? זה עכשיו, מה קורה בדברי הימים? נראה. זה אני עכשיו בפסוק י"ח. ומלאך אדוני אמר אל גד למור, לדוד, כי יעלה דוד להקים מזבח לאדוני בגורן אורנן היבוסי, אורנן הרבנה, זה הבדל כנראה בלשונות, אני פסוק י"ט. ויעל דוד בדבר גד אשר דיבר בשם אדוני, וישב אורנן וירא את המלאך וארבעת בניו עמו מתחבאים, ואורנן דש חיטים, ויבוא דוד עד אורנן, ויבט אורנן וירא דוד ויצא מן הגורן, וישתחו לדוד אפיים ארצה, ויאמר דוד אל אורנן, תנה לי מקום הגורן ובנה במזבח לאדוני בכסף מלא, תנהו לי ותעצר המגפה מעל העם. שתילת שתי המילים האלה בכסף מלא שחסרות בשמואל, כאילו זה סוגר את העניין, נכון? מי שקורא בכסף מלא שיודע תורה לא יכול להתבלבל, וכל ההקשר, קניית קרקע, כן רוצה לקנות, לא רוצה לקנות. אז המילים האלה חסרות בשמואל. אבל כאן זה ברור, כאן ברור שולחים את דוד לאברהם אבינו. אבל תכף נראה שזה לא רק שולחים את דוד לאברהם אבינו שקונה את השדה, אלא הסיפור מחזיק כאן שני סיפורים על אברהם אבינו בתוך סיפור אחד. נראה. כבר רמזתי לזה. איפה זה? איפה עצרתי? פסוק ג' ויאמר אורנן אל דוד, קח לך, ויעש אדוני המלך הטוב בעיניו, ראה נתתי הבקר לעולות והמוריגים לעצים והחיתי למנחה, הכל נתתי, כמו בשמואל. ויאמר המלך דוד לאורנן, לא, כי קנו אקנה בכסף מלא. עוד פעם, כן? הביטוי הזה שהוא לגמרי אפרון, מערת המכפלה, כי לא אשא אשר לך להשם, והעלות עולה חינם. ויתן דוד לאורנן במקום שקלי זהב משקל 600. טוב, זה פער עצום. כן, 50 שקלים כסף או 600 שקלים זהב, או ככה או ככה. בכל אופן, יש שני...
50 כפול 12.
יופי, אז יפה. אז יש פה יהודים שיודעים חשבון, אריתמטיקה, מה שקוראים, כן? 12 כפול 50 זה לא בעיה. אז דעה אחת בחזל באמת הלכה בכיוון הזה, ורצתה לומר שההבדל בין שני הסיפורים, שבשמואל הסיפור הוא 50 שקל לשבט, דברי מי שבט, אתה צריך לשאול, אז למה זה כותב ככה וזה כותב ככה, שיכתבו אותו דבר. זאת שאלה שהיא מתחברת לשאלות הכלליות, איזה פרספקטיבה לסיפור הזה נותן. פתרון שני שחזל הציעו, תראו בדף לפניכם, באותו מקום, במסרת זבחים, במקור ב', כן? הראשון זה מה שאמרנו עכשיו, בשורה השלישית, הכיצד גובה מכל שבט ושבט 50, שהם 600, זה פירוש אחד. רבי אומר, משום אבא יוסי בן דוסטאי, בקר והציעו מקום מזבח בנון, וכל הבית כולו ב-600. זה פירוש אחר מאוד מאוד משמעותי. בעיניי, כאילו זה, כשקראתי זה בגמרא, כאילו זה הדליק לי את הפתרון של הסיפור. לפעמים יש בחזל כאלה הערות כאלה קצרות. מה הוא אומר? הוא אומר, בשמואל כתוב, מה המחיר של המצרכים שהוא יוכל להשתמש בהם כדי להקריב מזבח, כי הוא לא רוצה בחינם. זה בעיה מוסרית. כן, עם איכות והצרוכנה, אני מקח מכל השלך. בדברי הימים כתוב, מה היה המחיר של כל האחוזה? בדיוק כמו, שוב, אפרון ואברהם, אמרתי שדברי הימים זה קשור לאפרון ואברהם. כלומר, הייתי אומר ככה, בשמואל נראה שהעניין של חינם זה מידה טובה. אברהם לא מוכן לקבל מתנות בחינם. כן, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. עניין מוסרי, אישי. בדברי הימים, כמו בחברון, כמו במערת המכפלה, זה נראה שדוד רוצה לקנות את כל האחוזה, כי הוא מבין שיש פה סיפור עם המקום הזה. זה לא רק בגלל שהוא איש טוב, שלא מוכן לקבל מתנות. ולכן המחיר הוא אחר, כי כל ההקשר הוא אחר, כי הוא קונה אחוזה. עכשיו, זה בדיוק הוויכוח בין אפרון ואורנן, שניהם אותו דבר, לבין דוד ואברהם. כי דוד ואברהם רוצים לקנות את כל האחוזה, כי הבינים כשל סיפור הרבה יותר גדול מאשר רק לקבור את המת או רק להקריב את המזבח. ושניהם מוכנים לתת בחינם, אבל לא את מה שהם רוצים. זאת אומרת, דוד ואברהם רוצים לקנות את כל האחוזה, הם רוצים שהוא ישתמש בנכסים שלהם, והקרקע תישאר שלהם, והוא יקריב שהם, הם אנשים טובים, הם לא אנשים רעים. אבל את הקרקע הם לא רוצים לתת. למה אברהם מתעקש לעיני בני חת, וכל הסיפור, ויקום השדה, והמערה אשר בו וכו'. זאת אומרת, זה לא רק שהוא נתן לי חלקת קבר. קניתי אחוזה בארץ ישראל בפעם הראשונה בהיסטוריה, נכון? ודוד רוצה לקנות את האחוזה הזאת. בדברי הימים זה ברור, אני חושב זה פער בין שמואל לדברי הימים. בשמואל זה עניין יותר אישי. בדברי הימים דוד מגלה שיש כאן משהו. נמשיך לקרוא, כי ההמשך הוא מאוד מאוד חשוב. ויאמר המלך דוד לאורנן, לא קנה אקנה בכסף מלא, כי לא אשא אשר לך לאדוני ולא תלת חינם. ויתן דוד לאורנן מקום שקלי זהב משקל 600, ויבן שם דוד מזבח להשם. ויעלות ושלמים. עד כאן זה כמו שמואל. תסתכלו, בסדר? שזה חשוב שנדע שאנחנו באותו דבר, נכון? ויבן דוד שם מזבח לשם, ויעלות ושלמים. בדיוק אותו דבר. וכאן קורה משהו. ויקרא אל השם, זה לא כתוב. לא יודע אם היה או לא היה, היה, אבל לא כתוב. ויענהו באש מן השמיים על מזבח העולה. אש יורד מן השמיים, זה לא כתוב בשמואל. למה זה נחוץ? בשביל שהמגפה תסתיים? ברור שלא. בשביל שהמגפה תסתיים והסיפור ייפטר, מספיק מה שכתוב בשמואל. קורבן, תפילה, היענות אלוקית, נגמר. הכל בסדר, אבל ספר דברי הימים לוקח את הסיפור למקום אחר. ויאמר אדוני למלאך, וישב חרבו אל נדנה. טוב, זה סיום הסיפור, אבל נשים לב, שוב עם אותו מישור מטאפיזי שהסיפור בדברי מתנהל בו במקביל, מה שלא נמצא בשמואל. בשמואל יש מישור ארצי, יש מגפה וכו', וכו', אנחנו יודעים שהשם יוזם את זה. בסדר, אבל זה דימויים, אין שם. כאן אנחנו רואים כאילו איך זה קורה גם בשמיים, יש הקבלה ברורה, מה שלא נמצא בשמואל. אבל הסיפור לא נגמר. בעת ההיא בירות דוד כי ענהו אדוני בגורן אורנן היבוסי ויזבח שם. מה הכוונה בעת ההיא? זה לא בתוך הסיפור. מספרים לנו שדוד ראה אחרי סיפור גורן היבוסי, והוא החליט לזבוח שם במקום הזה, ולא איפה, זה כתוב פסוקים הבאים. ומשכן אדוני אשר עשה משה במדבר, ומזבח העולה בעת ההיא והמה בגבעון, ולא יכול דוד ללכת לפניו לדרוש אלוהים, כי נבעת מפני חרב מלאך אדוני. ויאמר דוד, זהו בית אדוני האלוהים, וזה מזבח לעולה לישראל. ככה הסיפור מסתיים. כן, זה סיום אחר לחלוטין. איך הסיפור מסתיים? שדוד אומר, זהו בית השם אלוקים, וזהו מזבח לעולה לישראל. כמו שיעקב קם בבוקר ואומר, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים, אבל אפילו למעלה מזה. כי יעקב אבינו אולי לא התכוון שהוא גילה כאן איזה גילוי שישנה את כל ההיסטוריה היהודית וכו' וכו'. הוא אמר, גיליתי שהשם מתגלה פה. אבל דוד אומר, זהו בית השם אלוקים, זה חולה לישראל. וככה הסיפור מסתיים, זה מה שחשוב בסיפור. המגפה נעצרה כבר קודם, אבל הסיפור לא מסתיים שם, וגם לא הלך לשם. עכשיו נלך אחורה, כבר בקניית השדה באופן אחר, בכסף מלא, בהתעקשות על הקרקע, ב-600 שקלים. גם לפי הפירוש הראשון, אני אפרש אותו דבר. 50 שקל, דוד אומר, יש עכשיו שבט שהולך להיענש, בוא נפדה אותו. כאילו זה מה שהוא אומר. 600 שקל, אני קונה בשם כל ישראל. נכון, לאן הסיפור הולך? זה נחלה לכל ישראל, או זה פתרון של השבט שעתיד להיענש עכשיו, ושדוד רוצה לפתור את הבעיה. כן, ב-50 שקל. נדמה לי שזה ההבדל. והסיפור הולך אל זה שדוד מזהה באותו רגע את המקום. למה יורדת אש מן השמיים? כי הבעיה היא לא רק פתרון המגפה. כי השם רוצה להתגלות לדוד באופן שהוא ידע שהמקום הזה הוא מקום שזמין לגילוי אלוקי. ולא רק שדוד יוכל להתפלל ויפתור את הבעיה והבעיה תסתיים. כל הסיפור הולך אחרת, או בנוי אחרת. קורה כאן דבר מדהים. ומיד ספר דברי הימים אומר, ויאמר דוד לכנוס את הגרים אשר בארץ ישראל, ויעמת חוצבים לחצוב אבני גזית, לבנות בית האלוהים. מיד ספר דברים פותח את סיפור הכנת המקדש על ידי דוד. האם יש סיפור כזה בשמואל? אין סיפור כזה בשמואל, גם לא במלאכים. בשמואל ומלאכים, מי מכין את בית המקדש? שלמה, לא דוד. אבל בשמואל ראינו עכשיו, דוד גם לא גילה שום דבר על מקום המקדש. אין לסיפור הזה שום קשר עם מקום המקדש והמזבח. אז גם אין שום סיבה שהוא יתחיל, הוא לא קשור לזה. אם אני אספיק, אני אגיד על זה עוד כמה דברים, זה לא מספיק מה שאמרתי עכשיו. ובדברי הימים הסיפור כולו הולך אל הגילוי של מקום המשכן והמזבח. עכשיו, הפסוקים שכתובים על גבעון, הם פסוקים שבקריאה היום הם בלתי אפשריים, זאת אומרת, הרי מה קורה שם הפסוקים האלה? כתוב מתנצל, אני צריך להסביר, בעצם דוד היה צריך ללכת לגבעון. נכון? אז תבינו, יהודי עומד במקום המזבח בהר המוריה, וצריך להתנצל למה הוא לא הולך לגבעון. כן, שומעים כאילו את ה... איך אפשר לכתוב פסוקים כאלה בכלל? אבל בגלל שהמלאך היה, ומזבח השם באותה עת בגבעון, שם הייתה במה גדולה, המשכן, או שריות של המשכן, או משהו לגבול ובמה גדולה, וההלכה הייתה שצריך לסבוח הרמה הגדולה, ולא במה הקטנה, כלומר, במה בגבעון, אבל בגלל שדוד נבט מלך לא הייתה לו ברירה, אז הוא נלץ להיות שם, כאילו, כל הסיפור מסופר דרך אקראי ותאונה, כאילו זה התגלגל, ואז דוד גילה שזה מקום המזבח וזה מקום המקדש וכאן יקום בית המקדש מתוך התאונה הזאת או הקראי הזה שהוא לא יכול ללכת במקרה. עכשיו, כאילו ברגע הזה אנחנו מבינים לאן הסיפור הולך, אבל אני בקריאה ראשונה לא מבין כלום. זאת אומרת, לא רק שזה לא מסביר את הסיפור, זה בכלל נהיה לגמרי. עכשיו, בספר דברים כתוב כמה פעמים המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם וכו'. יום אחד השם יודיע מה מקום בחירתו. למה הוא לא הודיע וזה שיעור אחר? בכל אופן ככה כתוב שיבחר מקום. ואנחנו מחכים, עם ישראל מחכה מאות בשנים שהשם יודיע מה יהיה המקום. ובטח כל אחד מאיתנו דמיין, כל אחד שהיה בתקופת השופטים, שהנשמה שלו הייתה שם או בתחילת ימי המלכים, דמיין שיהיה יום אחד איזה מעמד חגיגי, תהיה נגיד בהקהל, משהו כזה, כל העם יהיה לירושלים. ואז דוד אמר, ריבונות של עולם, הגיע הזמן שאני נבנה לך בית, ועם ישראל מאוחד וכו' וכו'. ואז יהיה מעמד הר סיני מחודש, שמגיד זה המקום, או תרד אש מן השמיים, או משהו כזה. הרי אין דרך, אני אשתמש עכשיו במילה כדי להחריף את זה, אין דרך משונה יותר, כמעט הייתי אומר, עלובה, להודיע מה מקום המקדש, מאשר איזה רגע של דוד נלחץ ללכת לאיזה מקום, כי המלאך הולך והוא לא יכול, והוא קונה מאיזה יבוסי מהר, איזה מקום שהוא יוכל וכו' וזה, ואז השם דרך, כאילו דרך אגב, זאת אומרת, לא רק מגפה, גם אגב פה יהיה בית המקדש. לא, אין, באמת, אין שם בשמיים, בפמל לשמה לרעיונות יותר מהודרים, מכובדים, איך לעשות את המעמד הזה? זה באמת ככה מעורר מחשבות, וכמובן, אם נשאל את השאלה עכשיו מעבר לתיאור הסיפורי, בספר שמואל הסיפור הוא סיפור של מגפה. העם נענש וכו', מה אנחנו לא מבינים? אנחנו לא מבינים למה השם העניש את העם וגם לא נבין? לא כתוב, אז אין לי אפשר לשער השערות, אבל לא כתוב. אנחנו לא מבינים למה צריך לעבור דרך מפקד, אנחנו לא מבינים למה מפקד זה חטא. למה דוד רצה לפקוד? מה הקשר לדוד רצה לפקוד לבין העונש? למה השם מציע לו כמה עונשים ולא מעניש את עם ישראל כמו שהוא רצה להעניש מראש? ומה המשמעות של ההצעה הזאת? ואחר כך אנחנו מבינים שדרך המזבח ודרך התפילה השם פתר את הבעיה, אבל גורן אורנן היבוסי לא מקבל משמעות בתוך הסיפור הזה, אלא מתוך האילוץ. זהו, זה שמואל. בדברי הימים, שטן מתחיל את הסיפור, אמרנו, אם זה שטן שמימי, אז מה זה? עונש? זה לא כתוב שזה עונש. זה משהו אחר. אבל מה זה? לאן זה הולך? אז המגמה של הסיפור היא אחרת. אנחנו לא לגמרי מבינים מה זה. ואז קוראים שם דברים אחרים, כאילו קצת דברים אחרים, כן, בנימין ויהודה כבר הזכרנו, והסיפור מתגלגל אל מעמד הרבה יותר משמעות, גם אמרתי כל המישור המטאפיזי, מלאך השם בין השמיים ובין הארץ וכו' וכו'. ואז הצירה של זה דרך 600 שקלים, ירידת האש מן השמיים, גילוי מקום המקדש והתחלת הבניין. זאת אומרת, האופק של הסיפור הוא אחר לגמרי. שמואל נעצר בפתרון המגפה, ודברי הימים הולך אחרת. עכשיו נתחיל לקדם את העניין. רגע, בוא נראה מה השעה, נראה כמה מהר אני צריך לדבר. מה זה? 20 דקות, כן? 20 דקות. 20 דקות. זה מה ש... טוב. אני מנסה, אנסה עכשיו באופן מתון להגיד את עיקרי הרעיונות, ואם אחרי מסליחה, אם אשכח משהו, לא אספיק לומר משהו מתוך הדברים שעלו תוך כדי, אם אחרי מסליחה, יש לפניכם בדף את רשימת ההבדלים, ואתם יכולים לראות, אני לא חוזר עליה, בסדר, כתבתי ההבדלים העיקריים לפחות, ועכשיו אני רוצה להתחיל לקדם את הסיפור. קודם כל, נשים לב שכנראה שיש קשר הדוק בין ראשית הסיפור לבין סופו, שמואל ודברי הימים. כל אחד בונה מערכת אחרת, שזה, אני חושב, נקודת מוצא חשובה. מה? בשמואל זה עונש. הסיפור נעוץ במשהו שהיה קודם, שאנחנו לא יודעים אותו. אף השם חרה בישראל. השם רוצה להעניש את ישראל, הוא בוחר כאמור מסיבה לא ידועה את הדרך המשונה הזאת של המפקד וכו' וכו'. אבל הסיפור יש, נגיד, המעגל שלו, מסגרת שלו היא מסגרת הגיונית. כי עם צריך להיענש, העם נענש, יש מגפה, דוד מתפלל, דוד פועל בשביל העם, כנראה שזה החלק מהסיפור, והסיפור נגמר במקום שהוא התחיל, כי היה חרון אף, צריך לפתור את החרון אף וזהו זה. בדברי הימים לא חרון אף מניע את הסיפור, אלא שטן. כיוון שאנחנו יודעים מאיוב, ויודעים מהעקדה דרך חז"ל וכולי. אני מצרף כאן חז"ל, ואני רוצה לומר שהופעת השטן הרבה פעמים היא בשביל לבחון או לקדם את המציאות או להביא אותה לאיזה מקום. אני רוצה לומר שבעוד שהסיפור בשמואל כתוב על דרך הסיבה, כלומר יש סיבה מוקדמת שגורמת שיהיה עונש, סיפור בדברי הימים כתוב על דרך התכלית, כלומר השם מנסה את דוד, גורם את עם ישראל, גורם שיתגלגל משהו, כי הוא רוצה לקדם משהו בתוך המציאות. לא לסגור חשבון קודם, אלא לקדם משהו במציאות שמסיבה שאנחנו לא מבינים אותה, ובאמת זה קשה, היא צריכה לעבור דרך הפרוסדור התמוע של המניין, המפקד, העונש, בחירת העונשים וכו', אבל זה צריך לעבור שם. לא שהעם נענש על משהו, אלא משהו צריך לקרות כאן, ומשהו שצריך לקרות כתוב בסוף. כלומר, הניסיון הזה וכו', כפי שהוא קורה, בסוף מביא אל גילוי מקום המזבח והמקדש והתחלת בניין המקדש של הדבר העצום הזה, הגדול הזה. וצריך לעבור דרך הפרוסדור הקשה, המוזר, כן, עם הסבל הקשה, עם ההבנה התיאולוגית, האמונית הקשה של, של, של המפקד, אבל שם אתה צריך לעבור. אז קודם כל, האוריינטציה של הסיפור, זה אני זיהוי, כן, יש קשר בין הפתיחה לבין הסיום, זה דבר ראשון. דבר שני, נאמר משהו על הקשר בין המפקד לבין העונש, שהרי כרגיל במקרא, אנשים באים מידה כנגד מידה, וכאן זה מפתיע אותנו, כי זה, איך זה יכול להיות מידה כנגד מידה, אם מציעים כמה חלופות של אנשים. אז נגיד משהו על זה ועל זה. מה הבעיה של דוד במפקד? כיוון שאין זמן, לא יקרא במפרשים. בטח חלק מהציבור יודע שהרמב"ן מציע בכתיסה, כן, שזה בעניין מחצית השקל, כן, שצריך לפקוד עם מחצית השקל, אחרת אסור לפקוד, ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. והנה, כאן יש מגפה, כאילו זה מתקיים. אבל אני חושב שהפירוש הזה, אם לא מוסיפים לו הרבה הרבה ממדים, הוא בוודאי קשה, הוא לא יכול לתת הסבר, קשה לנו גם, קשה ללב להבין וקשה לדעת לתפוס, שבגלל שדוד טועה פרוצדורלית בדרך של המפקד, 70 אלף איש צריכים למות, כן, זה דבר הזה לא מקבל טעם, וזה כזה חטא נורא, וניתב דבר המלך את יואב וכו' וכו'. מה? בגלל, וחוץ מזה שיואב שהיה כזה למדן והיה ראש הסנהדרין, או בכל אופן וכו' וכו', או דוד, או מישהו שהיה שם, לא יכול להגיד לו, תשמע, צריך לעשות את זה מחצית השקל. ואז הכל היה בסדר, ואף אחד לא היה מת, ולא היינו יודעים איפה המקדש. נכון? זאת אומרת, זה, רק זה, כאילו, איך אפשר להבין את זה? ואם לא היה שם אף תלמיד חכם ואף אחד לא יודע שצריך מחצית השקל, אז זה אונס, אז למה העם צריך להיענש? קשה להבין. ואני חושב שברור מתוך הסיפור, וזה ברור כבר בתורה, שיש עסק עם המפקד. ראינו בדברי הימים, כולם לאדוני לעבדים, למה אתה צריך את הדבר הזה? יוסף השם קיים אלף פעמים. המפקד הוא או צבירת הכוח, או צבירת השלטון, כן? הדרת עוצמתו, או מסיבות מעשיות, כי המלך רוצה לדעת יותר, לשלוט יותר, לארגן טוב יותר את כוחו וכו' וכו', או מסיבות של כבוד מלכותי, כבוד שלטוני, כמה אנחנו חזקים, כמה צבא יש לנו וכו' וכו'. אחת מהסיבות האלה מניע. יכול להיות שהיה שם טעם מעשי, דוד רצה לקדם איזה מלחמה, יכול להיות שזה לא טעם מעשי, אלא שדוד, אני רוצה לבסס את שלטוני, רוצה שכל האומות ידעו, שכל העם ידע וכו', כמה אנחנו חזקים, כמה אנחנו גדולים. ויואב אומר לו, למה אתה צריך את זה? הם במלא עבדים, הם מעריצים אותך, הם עובדים אותך, אין בזה צורך. תקרא להם, הם יבואו. וגם נתאב דבר המלך את יואב, הוא כנראה מבין שהתנועה שדוד מחולל מנוגדת לתנועה של דוד עצמו בכל מקום, שאנחנו זוכרים את המלחמה עם פלישתים וגם מלחמות אחרות, שדוד רגיל לייחס את כל מה שקורה להשם ולבקש ממנו רשות ולפעול מכוחו וכו' וכו', לא לייחס לעצמו את כוחו, אני בא אליך בשם אלוקי מערכות ישראל, ועוד מול שאול, ובהרבה מקומות הוא מוסר את דינו לשמיים, וכאן פתאום משהו משתבש בתודעה, בתודעה המלכותית, ונראה שזה עיקרו של החטא. עכשיו, מתוך כך, עכשיו, בספר שמואל זה מתגלגל על ידי השם, זה חלק מהעונש, ואם כך צריך להבין שהעונש צריך לעבור דרך הגילוי של הבעיה הזאת, זאת אומרת שכנראה גם החטא קשור לאיזשהו פגם בתודעה המלכותית, בתודעת השלטון, שצריך למצוא אותה לפני כן, כיוון שהפסוק הקודם מזכיר את השם אוריה החיתי, פסוק אחד לפני בשמואל, כתוב, אוריה החיתי, כל 37, לא כתוב עליו שום דבר רע, וכל איזה יזכור, אבל זה בכל אופן יוצר איזה הקשר שמורה אותנו למחשבה, אולי יש פה משהו שקשור בחטא הגאווה המלכותית שהכשיל את דוד המלך גם באוריה החיתי ובבת שבע וכולי, השלטון החזק, הכל יכול, שעושה מה שהוא רוצה וכולי, והוא מתגלגל גם בדמות המפקד, אולי זה קשור לזה, אי אפשר להוכיח, כן? כיוון שהכתוב והאלים נשאר בהשארות. עכשיו נלך אל העונש, והקשר בין זה לבין העונש. למה להציע עונשים? שני פירושים. אני רוצה להציע ששניהם משמעותיים ויביאו אותנו אל, יקרבו אותנו לתכלית העניין. אחד, הצעת העונשים בעצם אומרת, הסיפור פה זה לא מה השם יעשה. לפני רגע היה מפקד, יש מספר, 1,570,000 איש, נגיד. בסדר? זה היה המספר. לפני רגע זה היה. מה אומר הגד כשהוא אומר את זה לדוד? הוא אומר לו, תשמע דוד, אתה רוצה לראות שלמניין שלך אין שום ערך? תבחר באיזה דרך אתה רוצה לראות את זה. כלומר, זה לא שהשם רוצה להעניש באופן ישיר וכו'. הוא רוצה לומר לדוד, הרי יש 1,000 דרכים שבהם ניתן לגלגל במציאות שכל מה שאתה יודע על העם, על המספר, על הכוח שלך וכו', הוא חסר חשיבות. זה יכול להיות בתוך 7 שנים, זה יכול להיות בתוך 3 שנים, זה יכול להיות בתוך 3 ימים, זה יכול להיות בדרך זו, זה יכול להיות בדרך אחרת. מה זה בעצם משנה? הרי המספר העצום הזה, 70,000 איש שמתים במגפה, מה הוא משקף? הוא משקף את זה שכל הניסיון לצבור כוח ולדעת כמה אני חזק וכו' וכו' ולשלוט, הוא ניסיון אנושי, הוא מלכותי, שלטוני, נועל. ולכן זה באמת לא משנה איזה דרך, ובאמת זה לא בדיוק עונש, זה עונש ולא עונש. יש כאן ברקע עונש, במסגרת תורת הגמול, כל מה שאני אומר לא יצדיק או לא יסביר למה 70,000 איש צריכים למות, שם צריך להיות איזה חשבון. אבל במסגרת לימוד הלקח, דרך התנ״ך, דרך ההיסטוריה, עד דוד, זה באמת לא משנה, הרי זה מה שהשם אומר, יש 1,000 דרכים, יום אחד זה ככה, יום אחד ככה. למה אתה צריך את זה? כן, חז"ל לימדונו, אין הברכה שרויה, אלא בדבר הסמוי מן העין. כאילו, עומק העניין הוא שברגע שאדם מודד ויודע, זה מה שיש לי, אז זה מה שיש לך. כן, זה מה שיש לך. בדבר הסמוי מן העין, יכול להתרחב, יכול לגדול. ההכרעה של דוד לדעת ולצבור את הכוח ולשלוט וכולי, היא הכרעה שבעמידה שלו כמלך שנשלח למלכות כדי לבוא מכוח השם, מכוח ברכת השם, מכוח שליחות השם וכולי, מנוגדת לכל מה שהנביא רוצה לעשות, לכל מה שהנבואה רוצה לעשות, ולכן היא בעייתית. ויש הסבר אחר, שהוא קשור להסבר הראשון, ובמיוחד בדברי הימים הוא חזק יותר, והוא שבעצם דוד, במעמד בחירת העונשים, עובר ניסיון. כלומר, השם מנסה אותו לראות האם הוא יבחר את העונש הנכון. עכשיו, מה העונש הנכון? יש הרבה שיקולים ארציים שאפשר להפעיל. יכול להיות שכמלך הכי כדאי לו לבחור רעב. כן, אם הוא רוצה לדאוג למשפחתו, נכון? שיש לו הכי הרבה כוח להתגונן. יכול להיות כאדם שמחשב סיכויים של הצלחה והפסד, וכולנו רוצים, אם אין לנו ברירה, לבחור את הדרך שבה יש לנו הכי הרבה שליטה על המציאות. בחר מלחמה, מלחמה יודע מה לעשות, נכון? מה זה לבחור דבר? מה המשמעות של לבחור דבר? עוד לפני שאני מגיע לדברי הימים. זה א', להפקיר לחלוטין, לשמוט לחלוטין את השליטה שלי. אין לי מה לעשות. אין דרך להתגונן. כן? שוב, נזכור, הדבר הוא תופעה שאף אחד לא להתמודד איתה. אחד. ושתיים, זה גם להשוות לגמרי את המעמד של המלך ושל הרים אל העם. אין שום הבדל. ניפלנה ביד השם. כן? ההבדל הזה בין האלף לבין הנון. כלומר, אם הוא היה אומר מלחמה או רעב, יכול להיות שזה היה איפלונה, כן? או הרי הוא מציל עונש לעם. כשהוא משתף את עצמו, אפילו אומר איפלנה ביד השם, בדברי הימים עוד יותר מדויק, אומר, בדבר אני בוחר שזה גם עליי. אני שותף לכולם בדיוק באותה מידה. מה שאי אפשר לדעת מראש במלחמה ברעב, או יש דרך יותר שלמה להתגונן. לכן אני אומר, שני דברים קורים כאן. דוד עומד בניסיון במובן כפול. א', הוא בוחר בדרך שבה הוא מפקיר את עצמו לגמרי בידי השם. הוא מוותר על השליטה שלו. וזה משמעותי ביותר לתיקון. נכון? שהרי זאת הייתה המחלה, שם הייתה הבעיה. דוד רצה לצבור כוח, לצבור שליטה של שליט, לדעת בדיוק, לשלוט עד הסוף. כולם לאדוני לעבדים, אבל אני רוצה לדעת את זה עד הסוף. וכשהוא אומר להשם דבר, הוא אומר לו, אני מבין שאני לא יכול לשלוט. אני מבין שאין לי דרכות להשפז. אני פלה נע ביד השם, כי רבים רחמה. ודברי עמים זה בולט, שהרי חרב השם, נקרא דבר ומלאך השם, ודוד מקבל על עצמו את העונש המזוהה עם האלוקי. הוא בוחר להשליך עצמו אל הקדוש ברוך הוא, מה שהוא לא עשה בחלק הראשון, ולא להישאר במרחב שמלך או אדם יכול לשלוט בו, דיין הוא רעב או דבר, יכול להתמודד איתו במידה זו או אחרת, וזו בחירה משמעותית מאוד, מפני שהיא בחירה שיש בה תיקון, שיש בה תשובה לחטא. אבל לא רק זה, זה משמעותי בתוך הסיפור, וזה נכון גם בשמואל וגם בדברי הימים. אבל יש כאן עוד שלב, מאוד מאוד משמעותי. כשדוד עושה את זה כמלך, כלומר, כשהוא אומר ניפלנה ביד השם, והוא אומר יהיה מה שיהיה, והוא משאיר את עצמו בידי מלאך השם, הוא מחזיר את עצמו להיות קשור לערוץ שמתוכו הוא נמשך למלך, ודרכו הוא פעל, והוא תמיד פעל. אבל אנחנו מבינים שספר שמואל וגם ספר דברי הימים, מבינים שזאת הנקודה הבעייתית, הגורלית במלכות הישראלית. האם מלכות הישראלית תהפוך בסוף או תסתאב בסוף להיות מלכות ככל מלכות, כמו שאיים שמואל בהתחלה, מלך הוא שלטון, הוא כוח, הוא אלימות, הוא הצדק, הוא ניצול וכו' וכו', או שהיא תצליח להישאר עם הנקודה הצנועה, הענבה, כן? של השפלה, כן, של לעמוד מול השם. ובשני המובנים שעליהם דיברנו בתיקון, אחד, שהמלך לא עדיף על העם, הוא לא רוצה לצבור כוח, כן, הוא לא מנסה להראות, זה גם אוריה החיתי וגם הסיפור הזה. ושתיים, שהמלך מבין שהכוח שלו הוא הכוח של השם, זה לא שהוא לא נלחם או מארגן צבא, אבל הוא לא מנסה להשיג מצב שליטה או מצב כוח או כבוד הכוח וכו' וכו', שהוא מנקודת ראות זו מיותר. עכשיו, למה נותנים לנו את יואב בתוך הסיפור? משום שאם לא נותנים את יואב, אז אולי היינו אומרים, פשוט זה צורך צבאי, אסטרטגיה, אנחנו ציונים, אנחנו חושבים שצריך לעשות את הדברים האלה, נכון? אז למה נותנים לנו את יואב? כי העמדה של יואב משקפת מה ששר הביטחון חושב, נכון? זאת אומרת, אם שר הביטחון מוכן לוותר על המפקד, אז לא צריך את זה מסיבות ביטחוניות, נכון? אחרת היינו יכולים להתפתל עם זה. זאת אומרת, לא צריך את זה. אז למה דוד צריך את זה? הוא צריך את זה כי הוא מלך, לא כי צריך את זה בשביל הביטחון או בשביל השלטון, נכון? זה מה שהסיפור אומר. עכשיו, מתוך כך, אני רוצה להגיע לנקודה האחרונה, לתכלית של דברי הימים, ובזה להבאת ישור על גמרו, גם בעניין הימים האלה. כפי שאמרנו באופן משונה, הסיפור מתגלגל אל בחירת המקום, מקום המקדש, הזיהוי שלו, וכפי שכותב הרמב״ם, נשאר לדורי דורות להלכה, הרמב״ם בדף שלפניכם במקור האחרון, בכל בית הבחירה, פרק בית הלכה א', המזבח מקומו מכוון ביותר, ואין משנים אותו ממקומו לעולם, שנאמר, זה מזבח לעולה לישראל. מי אמר, זה מזבח לעולה לישראל? דוד בסיפור הזה. דוד ברגע הזה מזהה את המקום המקודש שלא מזיזים אותו. ובמקדש נעקד יצחק אבינו, שנאמר, הולך לך אל ארץ המוריה. ומאיפה אני יודע שארץ המוריה זה המקום הזה? טוב, כתוב כבר בעקדה, ויקרא אברהם שם המקום השם יראה, אשר יאמר היום, בהר השם יראה. אבל כתוב גם בדברי הימים ג' פסוק א', מצטט הרמב״ם, ויחל שלמה לבנות בית השם בירושלים בהר המוריה, אשר נראה לדוד אביו, זה הסיפור שלנו, שהאש ירדה מן השמיים, נראה לו שמה, אשר הכין במקום דוד בגורן אורנן היבוסי. כלומר, הר המוריה, אומר ספר דברים, זה, המקום שבו ירדה אש, זה. עכשיו, נחשוב עוד רגע לסיפור בדברי הימים, ונראה כמה זה מדויק. אמרתי שהסיפור בדברי הימים מקשר אותנו לשני סיפורים. דיברנו כבר על אפרון, והקניין של השדה, והחשיבות של הנחלה הזאת דווקא. בדברי הימים זה ברור כי זה מקום המקדש. אבל גם לעקדה הוא מקשר אותנו באופן מאוד מאוד ברור. המלאך עומד בין השמיים לבין הארץ, החרב שלופה בידו, ויאמר למלאך, רב, אתה הרף ידיך, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לא מאומה. רק מה קרה לסיפור שבעקדה על המזבח המאולתר שאילתר אברהם אבינו היה מונח יצחק, שהוא בן אדם אחד, אבל בעצם כלל ישראל, נכון? וכאן על המזבח כלל ישראל נמצאים. נכון? מה זה אתה הרפתך? אל תמשיך לחלות את שארית ישראל, את כלל ישראל, נכון? זה מה שהוא רואה. והמלאך עוצר, איפה הוא עוצר? באותה נקודה שעצר המלאך שם. עכשיו, אני חושב שהשמיים נפתחים בשביל שנשים לב לממד הזה. כלומר, כי דוד מתנסה כאן, והשאלה איך הוא יגיב לסיפור, מה הוא יעשה? הוא ייפול, הוא נופל, במפקד הוא צריך ליפול, כן? זה חלק מהעניין, תכף אני אסיים בזה. אבל אחר כך איך הוא יגיב? האם הוא ידע לקשר את עצמו נכון? האם הוא ידע להתבטל בפני השם, בפני הפעולה האלוקית במציאות, להרפות, לא לרצות לשלוט, לדעת שנפלן לבית השם כי רבים רחמה, ולפעול במישור הזה? והוא יודע, הוא הולך לשם, דוד הולך לשם. ועכשיו, לסיום העניין, אני רוצה לחבר פרק מוקשה בשמואל ב' ולנסות להציע משהו, ובזה אנחנו נסיים. בשמואל ב' פרק ז', הרבה לפני כנראה הסיפור הזה של המפקד, דוד יזם, כמו שהצעתי קודם, את הקמת המקדש, ואמר להשם, דוד, פרק ז', פסוק א', בשמואל ב', ויהי כי ישב המלך בביתו, ואדוני הניח לו מסביב מכל אויביו. ויאמר המלך לנתן הנביא, ראנה אנוכי יושב בבית הרזים, וארון אלוהים יושב בתוך העירייה, אז אני רוצה לבנות להשם בית הראוי לו. אין בקשה ראויה מזו. אין משאלה ראויה מזו. המלך לא חושב רק על עצמו, הוא חושב על השם. ונתן אומר לו, אומר נתן למלך, כל אשר בלבבך לחסה, כי אדוני עמך. למה נתן אומר לו את זה? כי באמת לא יכול להיות בקשה יותר ראויה מזו. המלך רוצה שגם לשם יהיה בית. אבל איך שלו הריבוינו של עולם זה לא נראה, זה מאוד קשה שם בסיפור. ויהי בלילה ההוא, ויהי דבר אדוני נתן לאמור, לך נתן לדוד דוד, כה אמר אדוני, אתה תבנה לי בית לשבתי. אז מי יבנה אם לא? מה, למה לא? כן, והוא ממשיך ואומר, דברים משונים מאוד. כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל למצרים ועד היום הזה, והם יתהלך באוהל ובמשכן, כל שיתהלך את בני ישראל. דבר דיברתי לאחד שבטי ישראל, למה לא בניתם לי בית ארזים? אף פעם לא ביקשתי, למה אתה מציע לי משהו שאני לא מבקש? למה? למה שהם מתנגד? אז כולם חושבים דברי, כתוב אחר כך בדברי עמים בפרק שאחרי פרק א', שדוד אומר לשלמה, אני לא יכול לבנות את הבית כי שפכתי דמים רבים וכו', זה לא כתוב בפרק הזה. כל הסיפור של שפיכות דמים וכו', לא נזכר כאן. דברי עמים מפרש, הוא מוסר משהו אחר שדוד אמר בעצמו לשלמה, כנראה סיבה נוספת. אבל מה השם אומר כאן? למה הסירוב? זה כל כך מפתיע. אני חושב שיש להבין אותו בקישור לפרק שלנו בניגוד. כשדוד אומר, אני בבית הרזים, וארון אלוהים בתוך העירייה, מה במשתמע? לא מתוך כוונה רע, מתוך כוונה טובה, זאת אומרת, כן, אני, מה זה? השוואה, השוואה בין אדם לבין אלוקים, וגם אני אבחר לו את המקום, אני אבנה לו את הבית. זה טעות קטנה, טעות שנובעת מתוך דאגה, מתוך דתיות עמוקה, לא מתוך אולי, אבל שהיא גורלית ליחס שבין האדם לבין השם, ליחס שבין המלך לבין השם, וגם למשמעות של המקדש. שוב, ספר דברים אומר, המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. אין אדם בוחר את המקום. איפה בני אדם בוחרים את המקום? אצל עובדי עבודה זרה. הם מקימים בכל מקום. למה? הם אומרים, פה יהיה מקדש, פה נשים פסל וכו'. הם מעצבים את עבודת השם בצלמם כדמותם. אבל עם ישראל לא יכול לעבוד בדרך הזאת. המקום אשר יבחר השם, למה? כי גם רצון טוב וכו' לא משנה את העובדה שהשם בוחר איך הוא יורד, מה הוא אומר. ומה המקום שהוא בוחר וכו' וכו'. והאדם נכנע לפני זה, זה לא קשור לרצון שלהם. למה הוא אומר, הדבר אשר דיברת אחד שבטי ישראל, יכולתי, כשיגיע הרגע ויגיע הזמן ויגיע המקום, זה יקרה. ומתי זה קורה? דווקא ברגע ההכרה של היחס הנכון בין מלכות אדם למלכות השם, בהבנה של דוד, שאומנם יש לו כוח, והשם נותן לו כוח לעשות חיל, אבל זה צריך להישאר בדיוק במערכת היחסים הזאת. והניסיון לדעת את הכוח, לאגור את הכוח, להצביע עליו וכו', הוא ניסיון להיפרד, להפוך את הסייעתא דשמיא במשתמע למיותרת. אני יכול להתארגן, יש לי הכל וכו', זה לא, כן וכו'. זה מה שבעצם דוד מנסה לעשות. ועל זה הוא נתפס, ועל זה הוא נקרא לבחור באחד משלושת האנשים, בשני הפירושים שאמרנו. והוא צודק, הוא מתקן, נפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. ומשם באה ההודעה האלוקית, שהיא הרגע הגדול של המקום אשר יבחר השם, שאומר, עכשיו מתוך ההכרה, איך יש לישראל כוח, ויש לך ישראל רפואה ובריאות וכו' וכו', שבאה מתוך ההכרה של דוד, הכרה הנכונה של דוד, איך הוא עובד את השם, והתודעה של קניית המקום. אמרנו שני סיפורי אברהם, גם מערת המכפלה וגם העקדה. מתוך המקום הזה הוא מפנה מקום להופעת ההתגלות האלוקית. השם יכול לשכון. לא היה לזה מקום בשמואל, כי בשמואל אמרנו רק המגפה היא הסיפור, רק העונש הוא הסיפור, וזה נפטר. אבל בדברי הימים שהסיפור הולך אל ההכרה, א', איפה יהיה מקום המקדש, אבל ב', גם מה המשמעות של מקדש, של שכינת השם. מקדש זה לא שאנחנו מארגנים לקודש ברוך הוא איזה מקום שהוא יהיה כאן, עושים לו שהוא אנחנו נוכל כאילו להחזיק את זה, שזה יהיה קרוב וכו' וכו'. אלא זה החלטה האלוקית שהשם רוצה לשכון בארץ, בתנאי שהאדם מוכן להיות שפה לפניו, ולהרפות מהאחיזה, מהשליטה. אם אנחנו רוצים להמשיך להיות חזקים, שולטים, ומחזיקים את הכל וכו' וכו', בסדר, ואנחנו גם נביא את השם לפה במסגרת השליטה הזאת, וניתן לו מקום, וניתן לו חדר וכו' וכו'. בשביל זה לא צריך אמונה, בשביל זה לא צריך דתיות. מה זה עושה לאדם? האדם שמוכן להיות שפל, ולהיכנע לפני השם, וליפול בידי השם כי רבים רחמה, ולוותר על השליטה, ודוד עושה את זה. שוב, הנפילות של דוד, אומר תמיד, כל האומר דוד חטא, נסיים בזה, אינו אלא טועה. מה שחזל אומרים, כוונתו, כך אני מפרש, כל האומר דוד חטא מפני שהוא דוד, בגלל שהוא אדם שנקרא דוד, האיש המסוים וכו', כי הוא היה קצת רשע, קצת זה, קצת יצר עורר וכו', טועה. ובצדק אומרים שהוא טועה, כי הסיפור לא רוצה להגיד שדוד היה. דוד מלכנו היה הגדול שבענקים וצדיק שבצדיקים, והתנך רוצה לומר שאפילו הוא, כשהוא הגיע לעמדה שלו, של הביטחון המוחלט והניצחון והמלכות, אפילו הוא נכשל, אבל בגדלותו, ידע לדייק ולתקן, ידע לעשות את הסיבוב, גם בסיפור הקשה של בת שבע, וגם בסיפור הזה ידע לעשות את הסיבוב. וכיוון שזה עניינו של בית המקדש, לא מקום שבו אנשים לא חוטאים. נכון? לא מקום שבו אנשים לא חוטאים. בשביל מקום שלא חוטאים לא צריך בית מקדש, אלא מקום שבו אדם יודע שהוא יכול לחטוא, והוא יכול גם לתקן, אם הוא מוכר למסור את חטאו להשם, ולהודות בו נפלנה ביד השם, אז ברגע הזה, במקום הזה, אבסורדי, הבלתי אפשרי, דווקא ברגע הזה, הודיע השם על מקום בית המקדש, וממנו התחיל דוד את בחירת בית המקדש, שנזכה במהרה בימינו לזכות, לעלות לבית קודשנו, אמן.